כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים פרק שישי בעיצומה של הלכה ב' בדף כ"ו עמוד א' מספר שורות מלמעלה. הגמרא ממשיכה לעסוק בנבואת יחזקאל. אומר הפסוק ביחזקאל מ"ז פסוק ח' ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. בפסוק כתוב ארבעה מקומות. והגמרא ירושלמי כעת מביא שיש שבעה ימים המקיפים את ארץ ישראל, והמים יצאו אל ארבעה מהם אל ארבעה מקומות. מבארת הגמרא מה זה לגלילה הקדמונה, זה ים של סמכו, וביור הדברים זהו ים שסמוך לגליל, ולכן הגלילה הקדמונה הוא ים של סמכו. וירדו אל הערבה זה ים של טבריה, ובאו הים הזה ים המלח, אל הים המוצאים זה הים הגדול. ולמה נקרא שמו של הים הגדול, הים המוצאים, כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה, שאז הוא יצא מחוץ לגבולותם. רבי אלעזר בשם רבי חנינה, בראשונה בדור אנוש, הוא יצא עד מקום שנקרא קלבריה, ויש דעות שזהו בצרפת, ובשנייה בדור הפלגה הוא יצא עד כיפה ברבריה. רבחה בשם רבי חנינה אומר בראשונה בדור אנוש הוא יצא עד כיפה ברבריה, ואילו בשנייה בדור הפלגה הוא יצא עד אקו ועד יפו. ומביא הירושלמי את הפסוק שמופיע ביוב פרק למדחת, פסוק י' נאמר שם, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך, כך מביא הירושלמי את הפסוק. כוונת הפסוק לומר, עד יפו אשית גאון גליך. כלומר, המילים עד פה, שהמילים הללו דומות למילים עד פה, הפסוק הזה רומז שעד אקו הים יבוא, ולא יוסיף עוד לגאות מעבר לאקו. ופה ישית בגאון גליך, כלומר עד יפו, הקדוש ברוך הוא ישית את גלי הים. ניחא ימה רבה וימה דמילכא בשביל המתקה. שואל הירושלמי מילא, ניתן להבין מדוע יזרמו המים החיים מקודש הקודשים לעתיד לבוא לים הגדול ולים המלח זהו בכדי להמתיק את מימיהם. אך נשאלת השאלה, ימה דטיבריה, ימה של סיבוכה, מה התועלת בזרימת המים החיים מקודש הקודשים לים טבריה ולים סיבוכה, הרי מהם כבר מאז ומעולם מתוקים. ורק להעברת העניין נחזור שוב על פסוקים שראינו אותם אתמול, כך נאמר ביחזקאל. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. כל הפסוקים הללו מופיעים ביחזקאל ממזיין. פסוק ב' ויוציאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים וקו בידו, וימוד אלף באמה, ויעבירני במים מי אפסיים, וימוד אלף ויעבירני במים מים ברכיים, וימוד אלף ויעבירני מי מותניים. וימוד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מיישחו נעל נחל אשר לא יעבר. כעת נדלג לפסוק ח', ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, וירדו אל הערבה, ובאו הימה אל הימה המוצאים, ונרפאו המים, והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחלה אם יחיה, והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה וירפאו, וחי כל אשר יבוא שם הנחל. והיה עמדו עליו דבגים מעין גדי, ועד אין עגליים משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאוד, ביצותיו וגבעיו ולא ירפאו למלח ניתנו, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליו לתרופה. מבאר הירושלמי, אנחנו חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע יש עניין שהמים החיים יצאו מקודש הקודשים לימה דטיבריה ולימה של סיבוכה, והלא מיהם כבר מאז ומעולם מים מתוקים. מתרץ הירושלמי, המים החיים שיזרמו מקודש הקודשים לעתיד לבוא. לימה דטוויה ולימה של סיבוכה, זהו בכדי לרבות את דגתם, כפי שמבואר בהמשך נבואת יחזקאל. בפסוק י' למינה תהיה דגתם, כלומר למיני מינים תהיה דגתם. כוונת הפסוק להוסיף שיהיו שם עוד, יתווספו שם עוד מינים רבים של דגים. תני מביא ירושלמי ברייתא שאומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה שהלכתי למקום שנקרא ציידן, והביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחוי אחד. מעשה זה מביא הירושלמי בהקשר לשפע הגדול שראינו שיהיה לעתיד לבוא, כתוצאה מזרימת המים החיים אל ימה דטבריה וסיבוכה. ממשיך הירושלמי לבאר את המשך הפסוק. נאמר בפסוק, ונרפאו המים בצותיו וגבעה ולא ירפאו, למלך ניתנו. מקשה הירושלמי, כתיב ונרפאו המים. ומצד שני, ואת אמרת, ולא ירפאו המים למלך ניתנו. ולכאורה אותו פסוק סותר את עצמו, האם המים יהפכו להיות מתוקים או לא. מתרץ הירושלמי, מקום הוא ושמו ולא ירפאו. כלומר, עד מקום מסוים בים יגיעו המים, ובכל מקום באותו בים, כשיגיעו המים המתוקים מבית קודש הקודשים, הרי המים של קודש הקודשים ימתיקו את המים, אבל משם ואילך, מאותו מקום שנקרא ולא ירפאו, שם המים יוותרו מלוכים כשהיו, ושם המים מבית קודש הקודשים לא יגיעו ולא ימתיקו את המים. ממשיך הירושלמי לבאר את המשך הפסוק, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. נשאלת השאלה מהו ביור הפסוק תני, מביא הירושלמי ברייתא בהקשר לכך, אמר רבי יהודה, לפי שבעולם הזה תבואה עושה לשישה חודשים. כלומר בעולם הזה התבואה צומחת לאחר שישה חודשים, ואילו האילן עושה את פירותיו ל-12 חודש. אבל לעתיד לבוא, הרי תצמח התבואה, התבואה עושה לחודש אחד, ואילן עושה לשני חודשים, יהיה שפע כל כך גדול, שלחודשיו יבקר, זהו מיעוט רבים שניים, כלומר כל חודשיים יבקירו העצים. ומכאן למדנו כי כשם שהעצים יכפילו את תנובתם פי שש, שהרי דרך הפירות היום לצמוח לאחר י' בית חודש, ואילו לעתיד לבוא כל חודשיים, כך גם פי שש תצמח התבואה. התבואה עושה לחודש אחד, ואילן עושה לשני חודשים. הייתם, מאיפה לומדים זאת? מהפסוק לחודשיו יבקר, ומיעוט רבים שניים. אמר רבי יוסי, רבי יוסי חולק ואומר, לפי שבעולם הזה התבואה עושה לשישה חודשים, ואילן עושה לי"ב חודש, אבל לעתיד לבוא התבואה עושה לתתווה יום, ואילן עושה לחודש אחד. שכן מצינו שעשת התבואה בימי יואל הנביא, יואל בן פתואל, ל-15 יום, וקרב ממנה העומר. לפי שיטת רבי יוסי לעתיד לבוא, התבואה תצמח כל 15 יום. האילנות יניבו פירות כל חודש, וזאת למדנו מהיכן? מהתקופה של יואל בן פתואל שכך הרה הנס. ומה איתם המביאה ירושלמי מהמקור לכך? מה המקור לתבואת יואל שרנעימה בפסוק? ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה, כלומר את היורה, את הגשם הראשון לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. ומה זה בראשון? החודש הראשון זה א' בניסן. ומה מקיים רבי יוסי? שואל הירושלמי לחודשיו יבקר. כיצד ללמד רבי יוסי את הפסוק הזה? הכוונה בכל חודש וחודש יהיה מבקר, אבל לא הכוונה שכל חודשיים, אלא כל חודש. מבאר הירושלמי את הפסוק, ועליהו לתרופה, כך נאמר בסוף הפסוק. רבי יוחנן אמר, תרפה המציץ עליה וטרף מזונה. וביור הדברים, שערי העולים הצומחים באילנות הגדלים על גדות הנחל, הרי הם יהיו לתרופה. ומהי התרופה הזאת? מבאר רבי יוחנן, שהעלים הללו ישמשו למזון על ידי מציצתם, שדי במציצה של אותם פירות שהם ישמשו אותנו ויאזינו אותנו. רב שמוע נחלקו חד אמר להתיר פה שלמעלה, שאדם רעב ייקח את אותם עלים, יכניס אותם לפיו ואז למעשה יסבע. וחד אמר להתיר פה שלמטן, ביור הדברים שכל אישה שהיא הכרה על ידי הכנסת אותם עלים לפיה, הרי היא תרפא. רבי חנינה ורבי יושע בן אבי נחלקו, חד אמר להתיר פה עקרות, וחד אמר להתיר פה אילמים, שאילמים לעתיד לבוא, שישתמשו ויאכלו את אותם עלים, הרי הם ירפאו. ממשיך הירושלמי כעת לבאר את המשך המשנה. ראינו במשנה ולומתן בצפון, כלומר בצד צפון, היו מספר שערים, והשער הצפוני שסמוך למערב נקרא שער יחוניה. את מוצא מבאר הירושלמי, לאחר שנבוכדנצר המליך את יהויכין, הרי שיצאו לו שרב להעבירו את יהויכין מתפקידו, ולשם כך בא נבוכדנצר לארץ ישראל, וישב באנטוכיה. יצאו לקראתו חברי הסנהדרין, ושאלו אותו, האם הגעת כדי להחריב את המקדש, וענה להם, כי אם יצא יהויכין עמו לגלות בבל, הרי שהוא לא יחריב את בית המקדש. את מוצא בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן, בא וישב לו בדופן של אנטוכיה, ויצא סנהדרין גדולה לקראתו, אמרה לו, הגיע זמן הבית הזה לחרב? אמר להן, אותו שהמלכתי עליכם את יהויכין, תנוהו לי ואני הולך. באו חברי הסנהדרין, ואמרו ליהויכין מלך יהודה, נבוכדנצר בא אליך, נבוכדנצר רוצה אותך, רוצה לקחת אותך לבבל. כיוון ששמע מהן כך, נטל מפתחות של בית המקדש, עלה לגגו של איכה למה לפניו ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך. ואז זכינו שהיו מפתחותיך, המפתחות של בית המקדש, מסורים לנו. אבל עכשיו שאין אנו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. טרין אמוראי נחלקו בדבר, חד אמר זרקן ועוד לא ירדו, כלומר בדרך נס, נטלו על ידי הקדוש ברוך הוא, וחד אמר בא כמין יד ונטלטן מידו. כיוון שראו כך כל חורי, כלומר כל שרי יהודה, כן, עלו לראש גגותיהן ונפלו מרוב צער ומתו. הדה הוא דכתיב, על כך התנבא ישעיהו, בפרק כ"ב, פסוק א', מסע גי חיזיון, מלך איפה, כי עלית כולך לגגות, והתשובה, תשועות מלאה, עיר הומיה, קריה עליזה, חללייך לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה. כעת נראה בסייעת הדשמיה, הלכה ג'. אומרת המשנה, 13 שולחנות היו בבית המקדש. 8 שולחנות של שיש בבית המטבחיים, כלומר בצפון העזרה, שעליהן מדיחין את הקרביים, עליהם הדיחו את החלקים הפנימיים של הקורבנות, הפשיטו עליהם את אור הקורבנות, ניתחו שם את עברי העולה, והדיחו את הבשר קודם בשולו, והמקום הזה נקרא בית המטבחיים, על שם כל הפעולות הללו שהיו נעשים שם. ועוד 2 שולחנות היו במערב הכבש, כלומר סמוך לכבש מצידו המערבי. שולחן אחד היה שולחן העשוי משל שיש, ואילו השולחן האחר היה עשוי משל כסף. על של שיש, על שולחן השיש, היו נותנים את האיברים, ועל של כסף כלי שרת. כלומר על שולחן השיש סידרו את עברי קורבנות העולה, קורבנות יחיד וקורבנות ציבור. ועל שולחן הכסף הניחו את 93 כלי השרת שהיו מוציאים בכל בוקר מלשכת הכלים. ועוד 2 שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, כלומר 2 שולחנות נוספים, שאחד מהם היה של שיש ואחד מהם היה של זהב, היה באולם סמוך לפתח ההיכל. על של שיש היו נותנים את לחם הפנים ביום השבת, בטרם עריכתו על שולחן לחם הפנים העשוי זהב שהיה בהיכל. עם עריכת הלחם והנחתו על שולחן לחם הפנים, פונה הלחם הקודם שנערך על השולחן בשבת שעברה, אל שולחן הזהב שבפתח האולם. לאחר מכן הקטירו את בזיחי הלבונה על המזבח הגדול, מזבח החיצון, ואז חולק לחם הפנים לכהנים לצורך מצוות אכילת לחם הפנים. על של שיש אומרת המשנה נותנים לחם הפנים בכניסתו לפני עריכתו, ואילו על של זהב ביציאתו. והסיבה שמעלין בקודש ולא מורידין, כלומר למרות שבכניסת הלחם להיכל הניחו על שולחן של שיש, כאשר פינו אותו הניחו אותו על שולחן של זהב. והסיבה, לפי ששולחן לחם הפנים, עליו היה מונח הלחם במהלך כל השבוע, היה עשוי של זהב, והכלל הוא שמעלין בקודש ואין מורידים, לכן לא ראוי להניח כעת את לחם הפנים על שולחן של כסף, אלא על שולחן של זהב. שולחן נוסף, מבאר את המשנה, היה של זהב מבפנים בהיכל, שעליו לחם הפנים היה מונח תמיד. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביא הירושלמי ברייתא ששנתה לו כמו המשנה. אומרת הברייתא על השולחן של כסף שבאולם, שעליו הניחו את הלחם בכניסתו, ולא כמו שכתוב במשנה שהוא היה שולחן של שיש. רבי יוסי בשם רבי שמואל, ברבי יצחק, רבי חנניה מתה במשמד רבי יוחנן, לית כאן של כסף. לא היה שולחן של כסף, אלא שולחן של שיש, כפי שלמדנו בדברי המשנה. והסיבה, מפני שהוא מרתיח, שרים השולחן היה שולחן של כסף, ועליו היו מניחים את הלחם, הרי זה היה גורם ללחם להתאפש. שואל הירושלמי, כיצד ייתכן שזה מה שהיה גורם ללחם להתאפש? לא חנתני וכי לא כך למדנו, זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש לגבי לחם הפנים, שכשם שהיו מניחים אותו חום, הרי היו אופים את הלחם ביום שישי, ואילו היו אוכלים אותו 8 ימים לאחר מכן, ביום השבת שלאחר שבוע. וכשאכלו את לחם הפנים והוציאו אותו, הוא היה חם בדיוק כפי שהוא היה חם ברגע שהניחו אותו ואפו אותו. וזהו אחד הניסים שהיה, כפי שנאמר בשמואל א', פרק א', פסוק ז', לשום לחם חום ביום הילקחו. משיב הירושלמי, למרות שזה היה נס, ועל פי הנס הזה לכאורה היינו יכולים להניח את לחם הפנים על שולחן של כסף, ואולי המתאפש, כי הלחם בוודאי נשאר טרי, ונשאר לשום לחם חום ביום הילקחו רק בדרך נס. בכל זאת רבי יהושע בן לוי אומר, אין מזכירים מעשה ניסים. לא סומכים על הנס, ומחמת שלא סומכים על הנס למרות שברור לנו שהתרחש כאן נס, אין אנו מניחים את לחם הפנים על שולחן של כסף, אלא על שולחן של שיש. באון קומה שאלו לפני רבי אילה, לא היה שם לחם. מה אולי אני חול לשבת הבא? מה הדין אם אין לחם להניח על השולחן? אין לחם חדש. האם מותר להשאיר את הלחם לשבת הבאה? אמר לו, נהשיב להם, כתיב נאמר בפסוק, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. למדנו מכאן שתמיד צריך שיהיה לחם פנים ואפילו פסול. אפילו אם נאמר שלחם הפנים ייפסל בלינה עד שבוע הבא. למרות זאת, צריך להניח את לחם הפנים ולא לאוכלו, בכדי שתמיד יהיה מונח לחם הפנים כפי שציוותה אותנו התורה, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד, פסוק שמופיע בשמות כ"ה, פסוק למד. ורק נבהיר נקודה מסוימת. הכלל של פסול בלינה זה שכל דבר שקדש, כגון מנחה, שכבר קדשה בכלי שרת, אם היא לא הוקרבה באותו יום, אלא שהתה כל הלילה, הרי היא נפסלה. ואומנם לחם הפנים לא נפסל במהלך כל השבוע הראשון, למרות שהוא עבר מספר לילות, זהו מפני שזוהי מצוותו. התורה ציוותה אותנו לאפות את לחם הפנים ביום שישי, ולאוכלו בשבת שלאחר השבוע. אבל ברגע שלא הצלחתי לאפות לחם הפנים ביום שישי שלאחר מכן, וכעת אני רוצה להשות את לחם הפנים לשבוע נוסף, זהו לא מצוות התורה, ואם כן בוודאי הלחם נפסל בלינה. לכן שאלה הגמרא, האם להניח את הלחם או לא, וענתה שלמרות שהלחם ייפסל והוא אכן ייפסל בלינה, בכל זאת התורה מצווה אותנו שתמיד יהיה מונח לחם הפנים, ואפילו אם הוא פסול. 10 שולחנות, אומר הירושלמי עשה שלמה, כפי שנאמר בדברי הימים ב', פרק ד' פסוק ח', ויעש שולחנות 10 וינח בהיכל, 5 שולחנות מימין ו5 משמאל. שואל הירושלמי אינטיימר, 5 בדרום ו5 בצפון, ועלו אין השולחן כאשר אלה בצפון שנאמר, ואת השולחן תיתן על צל הצפון, פסוק שמופיע בשמות כ"ו פסוק למדהי, ואם כן כיצד ייתכן ללמוד שהיו 5 שולחנות בדרום ו5 שולחנות בצפון. אלא מה תלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? כל השולחנות היו שולחנות שעשה שלמה והונחו בבית המקדש בהיכל בצד הצפוני. אלא 5 מימין שולחנו של משה ו5 משמאלו הרי היה שולחן של לחם הפנים שעשה משה במשכן. היו 10 שולחנות נוספים כפי שלמדנו כעת שעשה עם שלמה. השולחנות הללו הונחו בבית המקדש 5 שולחנות לימינו של השולחן שעשה משה שהגיע מהמשכן ו5 לשמאל אותו שולחן. אבל כל השולחנות היו בצד צפון, לקיים את מה שאמרה התורה, ואת השולחן תיתן על צל הצפון, אי אפשר לשים שולחנות בדרום. אף על פי כן, למרות שהיו 10 שולחנות שעשה שלמה המלך, ובוודאי שולחנות נעים ומפוארים היו, לא היה הכהן מסדר את לחם הפנים, אלא רק על השולחן שעשה משה במשכן, אלא על של משה בלבד, שנאמר, פסוק שמופיע במלאכים א' פרק ז' פסוק ממחת, את השולחן אשר עליו לחם הפנים. ונשאלת השאלה, מדוע הפסוק מתייחס וקורא לאותו שולחן בלשון יחיד, שעה שהיו 10 שולחנות, אלא היה שולחן יחיד ומיוחד, שולחן שעשה משה שעליו הניחו את כל לחם הפנים תמיד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, על כולם היה מסדר לחם הפנים. רבי יוסי ברבי יהודה חולק וסובר, בניגוד לדעה שזה אתה למדנו, שסדרו את לחם הפנים בכל פעם על מקום אחר, הרי היה 10 שולחנות שעשה שלמה, והמקור לכך שנאמר בדברי הימים ב', פרק ד' פסוק י' ת' את השולחנות ועליהם לחם הפנים. למדנו מפסוק זה שהניחו את לחם הפנים על השולחנות שעשה שלמה בכל פעם על שולחן אחר. תני מביאה ירושלמי ברייתא שאומרת, שאותם 10 שולחנות שבנה שלמה, מזרח ומערב היו נתונים. כלומר, הם היו פרוסים מצד מזרח לצד מערב לאורך ההיכל דברי רבי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שהשולחנות היו באופן מאוזן, צפון ודרון היו נתונים, מצד צפון לדרון ולא מצד מזרח למערב. מאן דאמר מזרח ומערב ניחא, מובן שכולן ראויין לשירות, הרי כולם היו בצד הצפוני, אלא שהיו מסודרים באופן מאונח ממזרח למערב. לכן כל השולחנות היו קשרים, ועל כולם היה מותר להניח את לחם הפנים, ואם כן שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שהביא את הפסוק מדברי הימים שאומר את השולחנות ועליהם, ועליהם לחם הפנים, ניתן להבין פסוק זה, כי כל השולחנות הונחו בצפון, וממילא על כל השולחנות היה ניתן להניח את לחם הפנים, שהרי נאמר בתורה שהשולחן צריך להיות בצד צפון, ואת השולחן תיתן על צל הצפון. אלא יש להקשות לשיטות הסבורות שהשולחנות היו פרוסים מצפון לדרום, מאוזן, אם כן יוצא שחלק מהשולחנות, 5 שולחנות חלקם לפחות, היו בצד הדרום. וזה לא כמו שאמרה התורה, את השולחן תיתן על צל הצפון. ואם כן נשאלת השאלה, כיצד היה מותר להניח שם את לחם הפנים? הרי כל רוחב האחד היה 20 אמה, ואורך 10 שולחנות היה 20 אמה. חייב להיות שאם הם עמדו השולחנות מצפון לדרום, ש5 שולחנות לפחות היו בצד הדרומי. אם כן, יוצא שהשולחן בדרום והמנורה בצפון, ועתני השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, כלומר בחצי הפנימי של ההיכל, כשמודדים אותו בלי קודש הקודשים, משוך מן הכותל הדרומי כשתי עמות כלפי הצפון, ומנורה כנגדו בדרום, ואילו מזבח הזהב, מזבח הקטורת שהיה בתוך ההיכל, היה נתון באמצע, באמצע הבית, באמצע אורך ההיכל, חולק את הבית מחציו ולפנים, כלומר הוא היה בדיוק בגבול של ה-20 המה הפנימיים שבתוך ההיכל, ומשוך כמעה כלפי הצפון. וכול המשולחן והמנורה והמזבח היו נתונים משליש הבית. כשמודדים את ההיכל עם קודש הקודשים ביחד זה 60 אמה, 20 אמה זה שליש הבית ולפנים. ואם כן, כיצד ייתכן לומר שהשולחנות הונחו מצד צפון לצד דרום? אז לא יכול להיות שהשולחן היה בדרום והמנורה היה בצפון, והירושלמי נותר בקושיה. 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר בדברי ימים ב' פרק ד' פסוק ז', ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטו. שאלה ירושלמי תמר, אם נאמר ש5 מנורות היו בצפון ו5 מנורות היו בדרום, וכוונת הפסוק בצפון מימין הפתח ובדרום זהו משמאל הפתח, נשאלת השאלה כיצד ייתכן לומר כן, והלא אין המנורה כשרה אלא בדרום, שנאמר בשמות כפיו פסוק למדהי, ואת המנורה נוכח השולחן על ירח המשכן תימנה, כלומר יש להניח את המנורה בצד דרום. כיצד הניחו 5 מנורות בצפון? מיישב הירושלמי, מה תלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל, אך אין כל המנורות היו כדברי הפסוק, כהוראת הפסוק, בצד הדרום. ואת המנורה נוכח השולחן על ירח המשכן תימנה. אלא מה הכוונה? 5 מימין ו5 משמאל, הכוונה 5 מימין מנורתו של משה ו5 משמאלה. הרי היה את המנורה של משה מהמשכן, היו 10 מנורות נוספות שעשה שלמה, את המנורות שעשה שלמה העמידו 5 מימין למנורה של משה ו5 משמאל. אף על פי כן, למרות ששלמה עשה 5 מנורות ובוודאי נאות ומפוארות היו, לא היה מבעיר את נרות המנורה אלא רק את המנורה של משה בלבד. שנאמר בדברי הימים ב' פרק י"ג פסוק י"א, ומנורת הזהב ומנורת בלשון יחיד ונרותיה לבאר בערב בערב. רבי יוסף ברבי יהודה חולק ואומר על כולם היה מבעיר. היו משתמשים בכל המנורות שנאמר בדברי הימים ב' פרק ד' פסוקים כ' וכף א', ואת המנורות ונרותיהם, בלשון רבים, לבארם כמשפט לפני הדביר זהב סגור, והפרח והנרות והמלקחיים זהב ומכלות זהב. למדנו מפסוק זה שהטיבו והדליקו את כל המנורות. שואל הירושלמי, מה כוונת הפסוק? מכלות זהב, והפרח והנרות והמלקחיים זהב ומכלות זהב, אלא הן כאילו זהבו של שלמה, מכיוון שאותו זהב היה זהב מאוד מאוד יקר, ושלמה בנה 10 מנורות כאלה, לשם שלמה המלך כיוון את כל כספו זהבו. רבי יהודה בשם אסי מבאר, היה שלמה נוטל 1,000 כיכר זהב, הוא מכניסן לקור לצורך התחת הזהב, הוא מוציאן עד שהוא מעמידן על כיכר אחד, כלומר שלמה המלך בזבז 999 כיכרי זהב, בכדי להשיג כיכר זהב אחד מזוקק לצורך המנורה. וזהו, ומכאן למדנו עד כמה הייתה גדולה מסירותו של שלמה, ועל מה נתקלה זהבו של שלמה. לקיים מה שנאמר, כי עיקר זהב טהור עשה אותה. תנא אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר. והייתה אותה מנורה שעשה משה יתרה דינר זהב על הזהב שהיה בדורם, והכניסו על הכור 80 פעם ולא חסרה כלום. כלומר, כל פעם הכניסו אותה, והזהב הזה היה כל כך מזוקק באופן טבעי שלא חסר ממנו כלום. שאלה ירושלמי ויהוד, כיצד ייתכן לומר כן? הרי אנחנו מכניסים ותמיד הזהב חסר, אלא יש לבאר עד דלא יקום על בררי, הווה חסר, סגין. מנדוקאים על בררי לא חסר כלום. מתי הזהב מתחסר? כשהוא לא עומד על משקלו. אבל כשהוא נצרף ועומד על משקלו, הוא כבר לא מתחסר גם אם נכניס אותו לאש כמה וכמה פעמים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי.